אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום ואיזה כיף שאתם פה בעוד פרק של מעצבים תודעה. כיף גדול שאתם משאירים לי הודעות ונותנים לי פידבקים ואומרים לי כמה אתם נהנים ונותנים לי רעיונות לפרקים, אז באמת ככה כיף גדול מאוד מאוד. אבל לפני הכל אני אגיד שאני כרגע בפודקאסט הזה לא לקחתי אף אחד מהרעיונות שלכם, הבאתי משלי. סתם. אמיתי. אז לפני שנצלול לפרק הבא, שאני כבר אספר לכם שהוא באמת לא רק אחד הפרקים הכי מעניינים שיש, או אחד הנושאים יותר נכון, הכי מעניינים שיש בתקופה האחרונה בפסיכולוגיה, הוא גם נושא מאוד מאוד פרקטי, שבוודאות, ואת זה אני מבטיחה לכם, יפתח לכם את העיניים, יפתח לכם את הראייה, ויציב לכם איזושהי מראה לאיך אתם רואים את עצמכם, לאיך אתם חושבים על עצמכם, אבל בעיקר זה גם פרק פרקטי שככה קצת מראה לכם איך אתם יכולים לבוא ולעשות שינוי, וכמובן בעצמכם. אנחנו לא עכשיו מדברים על המלצות לפסיכולוגים, אלא ממש כלים שיאפשרו לכם לעשות את זה בעצמכם. אז לפני שנתחיל, כמה הודעות קצרות. אז יש את ההרצאה שהייתה כבר פעמיים סולד אאוט של פסיכולוגיה חיובית ובודהיזם בבר גיורה בתל אביב, ובגלל שככה קיבלנו המון בקשות ואנשים רצו להירשם ולא הצליחו, אז אנחנו עושים עוד ערב של פסיכולוגיה חיובית ובודהיזם ב-27/9 תל אביב בר גיורה. זה יוצא יום שבת, אין יותר טוב משבת בערב להגיע לפאב, לשתות ולשמוע הרצאה שהיא ככה גם מאוד מעניינת, אבל היא גם מאוד פרקטית. כלומר, איך להתחיל להסתכל על החיים שלנו אחרת, ואתם מקבלים את כל הפרקטיקות של פסיכולוגיה חיובית ושל בודהיזם, שאתם יכולים כבר בסוף ההרצאה להתחיל לשלב בחיים שלכם, אז ככה מאוד מאוד מומלץ. זה דבר ראשון. דבר שני, אני כל כך שמחה לספר לכם שהמאסטר קלאס מחזור נובמבר, ההרשמה הולכת ונסגרת בצעדים מאוד מאוד גדולים, ונכון שיש עוד זמן, אבל המחזורים של ספטמבר ואוקטובר סולד אאוט, אין מקום, יש רשימת המתנה, אז אני ממש ממליצה לא לחכות לרגע האחרון. אם המאסטר קלאס מעניין אתכם, אם מעניין אתכם ללמוד את כל המיומנויות של העולם החדש, שזה סטורי טלינג ומסע ומתן ועיצוב תודעה ושכנוע ואיך לקבל החלטות ואיך לחשוב מחוץ לקופסה, זה הזמן להירשם לחמישה מפגשים ממוקדים שיקנו לכם את כל המיומנויות שאתם צריכים כדי לקבל את היתרון התחרותי במציאות החדשה. אז אלה ההודעות שלנו, ואני כן אגיד שאני בקרוב עושה ריטריט, כן כן, ריטריט לקואוצ'רים, למאמנים, לכל מי שרוצה ללמוד how to make things happen. מה הכוונה? זה אומר שבריטריט הזה נדבר על איך לעמוד במטרות, איך לגרום לאנשים לעמוד במטרות, אפילו יכול להיות לעצמנו, איך לעצב הרגלים חדשים, איך לתכנת מחדש את המוח כדי לעמוד בכל היעדים, להפסיק לדחות ולעשות את מה שאנחנו באמת רוצים. אבל פרטים בקרוב. ועכשיו לפרק של היום. אז קודם כל, כמו שאמרתי, כיף גדול שאתם פה, ואני רוצה לדבר איתכם היום על משהו שממש מרתק אותי, ושאני לא רק קוראת עליו, אני גם לא רק מיישמת אותו אפילו, אני גורמת לאנשים אחרים ליישם אותו. והוא באמת יכול לשנות את הדרך שבה אתם מבינים את החיים שלכם, וזה הכוח של סיפורים. הסיפורים לא בסטוריטלינג, כי כן, היו לנו לא פרק ולא שניים על סטוריטלינג, ואם אתם ככה רוצים להיזכר, סטוריטלינג עסקי, הכוח של סיפורים, איך מספרים סיפור טוב, הכל היה באוריינטציה עסקית. אבל אני רוצה לשים את זה בצד עכשיו, ואני רוצה שנדבר היום על הכוח של הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. אז באמת אחד החוקרים המובילים בתחום, אם תרצו ככה לקרוא עליו, זה חוקר בשם ג'ונתן אדלר מהרווארד, הוא באמת אחד החוקרים, לא היחיד כמובן, ולא הוא הביא את התחום למה שהוא, אבל הוא מדבר על זה ככה מאוד בגובה העיניים, בצורה מאוד פרקטית, על התחום שנקרא Narrative Psychology או פסיכולוגיה נרטיבית. אבל אני רוצה להתחיל עם שאלה פשוטה. והשאלה היא, איך אתם חושבים שהזיכרון שלכם עובד? ואני יודעת מה עובר לכם בראש עכשיו, אני מתחילה לדבר איתכם על הנרטיבים, ועכשיו פתאום אני שואלת אתכם על פסיכולוגיה, ועל זיכרון, סליחה, אבל חשוב. אז אני בטוחה שרובכם חושבים שהזיכרון זה כמו איזשהו מכשיר הקלטה. לוחצים על פליי, ואנחנו יכולים להגיע לנקודה בזמן ולראות בדיוק מה שקרה, איזשהו תיעוד מפורט ממש כמו וידאו שנשמר בענן, רק שזה לא בדיוק ככה, אתם יודעים מה? זה אפילו לא קרוב. כי זה באמת הייתה חידה למדעי הקוגניציה במשך שנים, והשאלה הייתה למה מערכת העצבית שלנו, המוחית, שהיא כל כך מתוחכמת, למה היא לא עובדת כמו מכשיר הקלטה? מה קורה פה? והתברר שזה בכלל לא הפונקציה של הזיכרון שלנו. הפונקציה של הזיכרון שלנו היא ממש לא לתעד ולזכור דברים רחוק מזה. אז הזיכרון שלנו ממש לא נועד לשמור על העבר בצורה אובייקטיבית. ואני כן רוצה עכשיו שנאמץ לעצמנו את נקודת המבט האבולוציונית, ונגיד שפעם אבותינו היו הולכים למערה, ופתאום קופץ לידם דוב. אז מה יותר שימושי לזיכרון ארוך הטווח שלנו? האם מה ששימושי לו זה לזכור את המקרה הספציפי הזה עם הדוב במערה, או, וזאת האפשרות השנייה, לזכור באופן כללי שמקומות חשוכים עשויים להזכיר סכנות, שרעש מסוים שהוא פתאומי יכול להיות מסוכן. אז כמובן שאני שומעת אתכם שאתם אומרים שהשני, ברור, ואתם צודקים, כי הזיכרון שלנו למעשה הוא מבנה מחדש את המידע כל פעם שאנחנו שולפים אותו, והיום אנחנו מבינים בצורה מאוד ברורה שהזיכרון שלנו לא קיים כדי לשמור על העבר, אלא כדי לעזור לנו להבין את ההווה ולצפות מה יקרה בעתיד. אז ההווה והעתיד הם אף פעם לא העתק מדויק של העבר. אז אם היינו יכולים לשמור רק על העבר בדיוק כמו שהוא היה, זה ממש לא היה שימושי, אין בזה טעם. והגמישות הזאת של הזיכרון זה לא בג במערכת, זה פיצ'ר, זה יתרון אבולוציוני שעוצב עבורנו. והצורה והפורמט שהזיכרונות האלה, בהם הם מתאבים, הזיכרונות על עצמנו, איך אנחנו זוכרים? אנחנו זוכרים בסיפורים, אנחנו לא זוכרים בעובדות חברים, אנחנו לא זוכרים בנתונים, הדרך היחידה לזכור זה באמצעות סיפורים. אז מה שמעניין זה שבסיפור החיים שלנו, אנחנו ממלאים שני תפקידים בו זמנית. אנחנו הדמות הראשית, מה שנקרא the main character, ובסוף הסיפור הזה כן, הוא עוסק בנו, אבל לא רק. תקשיבו לזה, וזה הדבר הכי חשוב, זה מאוד משמעותי. אנחנו גם הסטוריטלרים, המספרים, ומה שזה אומר, זה שאנחנו בוחרים איך לספר את הסיפור, איך לארגן אותו, על מה להתמקד, ומה להשמיט. את אותו סיפור בדיוק אפשר לספר בשני אופנים שונים. אתן לכם דוגמה שסיפרתי רק לאחרונה, למשתתפי המאסטר קלאס, כשדיברנו ככה קצת על איך אנחנו מקבלים החלטות, ואיך הנרטיב שלנו משמעותי במי אנחנו, ובאיזה תפקיד אנחנו לוקחים בחיים שלנו, וסיפרתי על אורי, שהוא באמת אחד הגיבורים של הסיפורים שלי, אז אורי זה היה קטן, ועכשיו זה עונת הבר בת, יותר נכון בת מצווה, אצלהם, והם היו בבת מצווה באחד הבתים, והמשפחה הזאת החליטה לעשות את הבת מצווה בבית, יש להם כמובן בריכה בבית, והם החליטו להזמין די-ג'יי ואוכל ועניינים, וזאת לא הייתה מסיבת בריכה. זה חשוב להמשך הסיפור. והם הולכים, ואני באה להחזיר אותה מהמסיבה. ואז אני כמובן שואלת את הילדים, כי אספתי גם את אורי וגם עוד שני חברים שלו, ואני שואלת אותם איך היה. וכשהם עונים לי איך היה, כל אחד מהם מספר לי סיפור אחר לגמרי. אז כשאני שואלת את אורי איך היה, הוא בא ואומר, תראי מה, היה קצת משעמם בהתחלה, לא זז, המוזיקה לא הייתה משהו, ככה לא מצאנו את עצמנו כל כך. אז הלכתי לבדוק מי זאת האימא של זאת ילדת בת המצווה, והוא מצא את האמא, והוא פנה אליה, והוא שאל אותה אם זה בסדר, שהוא ועוד שני חברים ייכנסו לבריכה. מפתיע אותי מאוד שהיא הסכימה לו, אבל היא הסכימה לו. ואז ברגע שהם נכנסו לבריכה, ראו אותם עוד ילדים, ונכנסו גם. ואז ברגע שכולם נכנסו לבריכה, הוא אמר לי שאם כבר היה מספיק ילדים, היה אפשר היה לשחק כדורשת. אז הוא חילק אותם לשתי קבוצות, בהתחלה זה הבנים נגד הבנות, ואז הם השתלבו, ואז הם שיחקו כדורשת, ואז בשלב מסוים, הם ייצאו את הכדורשת, הם יצאו, ואז הם הלכו הביתה. וכששאלתי את החבר איך היה, הוא אמר גם בהתחלה, הוא התחיל אותו אופן, שהיה ככה משעמם בהתחלה, לא היה מה לעשות, ואז שאורי ועוד חברים אמרו שהם הולכים לבריכה, אז הוא הצטרף אליהם, ואז נכנסו עוד ילדים, ואז הילדים החליטו שהם משחקים כדורשת, אז הוא שיחק גם, ואמרו לו באיזה תפקיד הם רוצים אותו, אז הוא היה בתפקיד שהם רצו אותו, ואז כבר היה משעמם בהתחלה, לא, היה משעמם תוך כדי המשחק, אבל הוא עוד לא רצה לצאת, כי עוד ילדים היו שם, ואז בסוף, כשהוא ראה שעוד ילדים יוצאים, אז הוא יצא גם. ואני רוצה שתבינו שמדובר על אותו אירוע בדיוק. ואני רוצה שתבינו שאת אותו סיפור אפשר לספר בדרך אחרת לגמרי, ואתה יכול להיות בסיפור שלך בתפקיד הנהג, ובתפקיד זה ששואל שאלות, ובתפקיד זה שתמיד שואל איפה אני ומעדכן את המטרות, ושואל מה, אם לא טוב לי, מה אני יכול לעשות. ואתה יכול להיות לא במושב הנהג, אלא במושב האחורי, ואתה יכול שהחיים יקרו, ואתה יכול פשוט לזרום עם החיים, אתם מכירים את זה שהמון אנשים היום זורמים, עם החיים שלהם, ומה שיקרה אם אתה תמשיך ככה, ואת זה אני יכולה להבין מהאופן שבו אנשים מספרים לי סיפורים, אז אם תמשיך ככה לזרום עם החיים, בסופו של דבר אתה תשאל את עצמך איך החיים עברו לידך, ולא עשית שום דבר. אגב, זה לא אומר שפחות תהנה, וזה לא אומר שמי שבשליטה בחיים שלו תמיד נהנה, אבל זה אומר שהוא שולט והוא מעצב והוא מארגן לעצמו את החיים. אז אדלר קורא לזה זהות נרטיבית, וזה הסיפור הפנימי והמתפתח של העצמי. והסיפור הזה מחבר בין העבר, שאנחנו כל הזמן משחזרים אותו, ומה הכוונה משחזרים אותו? אז כאן זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. איך אנחנו משחזרים את העבר? אני קוראת לזה, אנחנו אלה שבוחרים איכן לשים את הנקודה. האם נניח עשינו משהו ולא הצלחנו, האם אני שמה את הנקודה בסוף הכישלון, או שאת הנקודה אני שמה אחרי שאומנם לא הצלחתי, קיבלתי מזה מידע, לקחתי את המידע כדי לעשות את הדבר הבא שהוא כן מוצלח, ורק אז אני שמה את הנקודה, וזה אירוע אחר לגמרי. אני אספר לכם שאחת החברות של הבת שלי השקיעה כל החיים באיזושהי אומנות, היא ממש השקיעה והקדישה לזה את החיים ושיעורים ואימונים, ובשלב מסוים היא החליטה שדי, שהיא פורשת. עכשיו, כשהיא סיפרה את הסיפור של הפרישה, זה היה לכאורה סיפור של כישלון. אבל אפשר לספר אותו בצורה אחרת לגמרי, כי את הסיפור הזה של הכישלון אני יכולה לבוא ולהגיד, כל החיים האלה, כל הזמן שהקדשתי לזה, לימדו אותי מיומנויות ועבודה תחת לחץ, ואיך אני משלבת לימודים עם עוד פעילויות, וכל המיומנויות האלה הוציאו אותי לחיים הבוגרים, או לתקופה הבאה של החיים שלי, בצורה אחרת לגמרי. אז מאוד מאוד חשוב איך אנחנו חושבים על העבר שלנו, וההווה שלנו כמובן, מאיך שאנחנו תופסים את העבר, מאוד יושפע מזה, והוא יגרום לנו להבין אם אנחנו אנשים עם יכולת שליטה בחיים, או שאנחנו אנשים שהחיים קורים לנו, אם אנחנו תופסים את מה שהיה כהצלחה או ככישלון. כשאנחנו מדברים על העבר המשוחזר, תשימו לב לבחירת המילים הזאת, כי העבר או כל מה שקרה, זה תמיד שחזור, זה תמיד הבנייה מחדש של מה שקרה, והכלים שיש לנו להבנייה הזאת, אנחנו יכולים לשנות אותם. אנחנו מספרים את הסיפורים האלה קודם כל לעצמנו, הרבה פעמים באופן לא מודע, בלי לשים לב, ואני ממש מזמינה אתכם לשים לב לאיך אתם מספרים את הסיפורים, כי מה שקורה, אנחנו מספרים אותם קודם לעצמנו ואחר כך לאחרים, אבל מה שמעניין זה שהסיפורים שלנו הם תמיד בדיאלוג עם סיפורים אחרים, גם עם סיפורים תרבותיים רחבים וגם הסיפורים הפרטיים על האנשים שאנחנו מספרים להם על החיים שלנו. אז כן, אם אתם שואלים אם יש השפעה להורים, כן, יש השפעה מאוד גדולה, אבל ההשפעה הזאת יש לה גבול מסוים, כי בשלב מסוים אז אנחנו כבר לוקחים וממשיכים לספר את הסיפורים, ואנחנו יכולים לבחור אם להמשיך באותו קו או לבוא ולהגיד, הקו הזה כבר לא משרת אותנו יותר, ואנחנו רוצים להתחיל לספר סיפורים אחרים. אז התהליך הזה הוא תהליך מורכב ודינמי של נרטיב עצמי, וכאן זה כבר נהיה ממש מעניין. אני רוצה שתחשבו כמה מהסיפורים שלכם מושפעים מהתרבות שגדלתם בה, מהמשפחה שלכם, מהחברה שאתם חיים בה. אז אדלר מדבר על משהו שהוא קורא לו אקולוגיה נרטיבית, וכל הסיפורים שאנחנו נולדים לתוכם, שאנחנו יורשים מהמשפחות שלנו ומהתרבות שלנו, ואם ניקח לדוגמה את התרבות האמריקאית, אז תמיד יש בה את העניין של ללכת בשתי ידיים, וכל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה, והשוק החופשי, והמקום הזה שתמיד מתחילים מחוסרי כל וגדלים ו... משיגים את החלומות שלנו. אז אגב, זה נרטיב שאני לא יודעת אם שמתם לב, אבל הוא מאוד מאוד אינדיבידואליסטי. הוא לא מדבר על החברה, הוא מדבר על אני, בשתי ידיים, הולך ומשיג. ותוך כדי, כלומר, כשגדלתם באמריקה, אז יש איזשהו לחץ שהסיפורים שלכם יהיו כאלה, יהיו בצורה הזאת. וחלק מהסיפורים האלה הם כל כך נפוצים שהם כמעט אינביזיבל. כלומר, אנחנו כמעט לא שמים לב שהם קיימים, ויש פה איזשהו עיצוב של התודעה שלנו, כי במובן מסוים, כן, אנחנו מאוד מושפעים מהסיפורים שקיימים בתרבות שלנו. אז הכלי הזה שהאבולוציה עיצבה עבורנו כמין, הוא לא קיים בלידה. אנחנו נולדים ללא מילים וללא סיפורים, מן הסתם. זה כלי שאנחנו צריכים ללמוד איך להשתמש בו. וכמובן שההורים ממלאים תפקיד מאוד מרכזי, כמו שככה קצת רמזנו, בעיצוב של איך הסיפורים שלנו מתפתחים. ויש כאן משהו מדהים, אחת החוקרות באוניברסיטת אמורי חוקרת איך סיפורים מתנהלים במשפחות, חוקרת בשם רובין פייביש, והיא מסתכלת במיוחד על הבדלי מגדר, ויש לה סדרה של מחקרים שמראים שהורים, כל ההורים, נוטים לספר לבנים הקטנים שלהם סיפורים על מה שקרה להם, על העובדות, ולבנות הקטנות שלהם סיפורים על איך הן הרגישו לגבי מה שקרה. והיא מתארת שלמשל נניח המשפחה הלכה לגן חיות, ואז ההורים ישחזרו לפני השינה עם הילד את הסיפור, ויספר, נו, אז היית פה וראית אריה ופה, ועם הילדה, בלי לשים לב לזה בכלל, הם יגידו, אז איך הרגשת, תזכרי איך הרגשת שראית את האריה, והאם פחדת, ואם הם עושים את זה, אם הם יגידו לבן, ראינו נמר, היה מדהים, ולבת הם יגידו, זוכרת כמה פחדת מהנמר, אז אותה חוויה, אבל נרטיבים שונים לגמרי, ולכן כאן כבר נוצרות אבני בניין שונות לחלוטין. וכשהילדים האלה מפתחים את הבשלות הקוגניטיבית להיות המספרים, הסטוריטיילרים של החיים שלהם, הם למעשה למדו דברים מאוד שונים על מה שאמור להיכנס לנרטיב של האדם, וזאת הדרך שבה הנרטיבים או הסיפורים שההורים מספרים לנו, האופן שבו הם מדברים איתנו או איך שהם מדברים עם כל ילד באופן שונה, מעצב לחלוטין את הנרטיב של החיים שלו. אז זה ככה צריך לשים לב, ומאוד מאוד קשה לנו לשים לב לאופן שבו אנחנו מדברים, כי אנחנו עושים את זה כמעט ובלי מודעות. ועכשיו בואו נדבר על אחד המחקרים הכי מעניינים שיש בתחום הזה, ואנחנו מדברים על מחקר הדוקטורט של ג'ונתן אדלר, והם שאלו שאלה פשוטה, איך סיפורים משתנים במהלך טיפול פסיכולוגי? מה שהם עשו, הם יצרו שיתוף פעולה עם מרפאה מאוד גדולה לטיפול, קליניקה שמטפלת בשיקגו, והם הסתכלו על מבוגרים מגילאי 18 ומעלה שהגיעו לטיפול, לפסיכותרפיה, לא טיפול זוגי או משפחתי, לטיפול פרטי, אבל הם לא הסתכלו על איזושהי דרך מסוימת, הרי יש את הטיפול הפסיכואנליטי או CBT, וכל מטפל בטוח שטיפול שלו הוא הרי הכי טוב שיש, אז הם לא בחלו באמצעים. כלומר, הם לקחו את כל סוגי הטיפולים, ואנשים הגיעו עם מכל מגוון הבעיות האפשרויות שאפשר רק לדמיין, בין אם זה דיכאון וחרדה, אפילו הייתה שם מישהי בהיריון שרצתה לאבד עם עצמה כמה דברים לפני שהיא הופכת לאימא, והיו שם גם הפרעות אכילה. ואז אמרנו, היה טיפול קוגנטיבי וטיפול אינטגרטיבי וטיפול משפחתי מערכתי, יש המון המון גישות היום. ומה שהם עשו זה לפני שהאנשים התחילו את הסשנים, הם ביקשו מהם לספר את הסיפורים שלהם. ועבור זה הם גם השתמשו בשאלונים סטנדרטיים, בלי קשר לסיפורים, למדידת הבריאות הנפשית. ומה שקרה זה שבין כל אחד מהמפגשים, בסוף כל מפגש, הם כתבו את הסיפורים שוב על החיים שלהם, ומילאו שוב את אותם השאלונים. כלומר, בין מפגש למפגש, הם עוד פעם סיפרו את הסיפור, ועוד פעם מילאו את השאלונים. ומה שזה אפשר להם לעשות, וזה היה ממש מעניין, זה לבחון כמותית את המסלול של הסיפורים. כלומר, איך הסיפורים משתנים לצד הטיפול הנפשי שלהם. ומה שהם מצאו זה משהו שהפתיע אפילו אותם. כלומר, אנשים השתפרו כמובן במהלך טיפול, ותודה לאל על זה שהטיפול עובד. אז זה כאן לא מעניין, כי ציפו לראות שהטיפול גורם לעלייה ברווחה הנפשית, אוי ואבוי לנו אם לא. אגב, אני כן אגיד בסוגריים, כי הזכרתי שהיו פה כל מיני גישות שונות של טיפול, שמה שחשוב בטיפול זה דווקא הקשר עם המטפל ולא הגישה הטיפולית עצמה. אבל זה אף אחד לא רוצה לשמוע. אבל מה שבאמת היה מדהים במחקר של אדלר, זה שהסיפורים של האנשים, שימו לב לזה, הסיפורים של האנשים השתנו עוד לפני שהרווחה הנפשית שלהם השתפרה. והם קראו למחקר הזה Living into the Story. כלומר, לחיות לתוך הסיפור, כי זה היה כאילו אנשים מספרים גרסה חדשה של עצמם, גרסה חדשה של החיים שלהם, ואז כשהם התחילו לספר סיפור אחר על עצמם, שבוע או שבועיים אחר כך, הבריאות הנפשית שלהם מתחילה להדביק ממש, לסגור את הפער מהגרסה החדשה הזו. אז מן הסתם אחת השאלות המתבקשות היא, האם ההתערבויות היו מכוונות בכלל לשנות את הנרטיב? האם ההתערבויות הטיפוליות? והתשובה היא שלא. היו כל מיני טיפולים לכל מיני בעיות, אז אף אחת מהגישות האלה לא היה טיפול נרטיבי מפורש. אבל יש כן גישה פסיכולוגית שנקראת טיפול נרטיבי, ובאמת בגישה הזאת כותבים מכתבים, והמטפל מסתכל ועורך אותם, ועוזר ביחד עם המטופל לכתוב את המכתבים האלה מחדש, או לכתוב את הסיפורים האלה מחדש. אבל זה לא היה מה שהם חקרו. מה שהם רצו זה להבין איך הסיפורים של אנשים מתפתחים תוך כדי טיפול. וזה פשוט היה מרתק, כי הנה, אחת ההתערבויות למשל הייתה פחד או פוביה מכלבים, ועבור פוביה מכלבים, הגישה היום הכי הכי יעילה, היא נקראת חשיפה הדרגתית. כלומר, בהדרגה להתחיל להתקרב לגירוי המפחיד, בהתחלה רק לחשוב עליו, אחר כך לדמיין את עצמנו מלטפים, אחר כך באמת ללטף כשהוא בכלוב וכו'. וכמובן גישות אחרות יכלו להיות, בואו נדבר על הילדות שלכם, ואיך הילדות השפיעה על דפוסים ייחודיים שעדיין מנחים אתכם בהתנהלות שלכם. אז למעשה אף אחד מהטיפולים לא ניסה במפורש לשנות את הסיפורים האישיים. ועוד משהו מעניין זה שהם חקרו אם יש סוג מסוים של טיפול שגרם לשינוי נרטיבי יותר מאחרים, התשובה הייתה במובהק לא. ממש לא, וזה מה שמעניין, כי מה שקורה זה שעצם זה שאנחנו מרגישים טוב יותר, עם עצמנו, לא משנה מה גורם לנו להרגיש טוב יותר, זה גורם לנו גם לשנות הסיפור שאנחנו מספרים, אבל גם להפך. אם אתם לא תרגישו טוב יותר, אבל תתחילו מלשנות הסיפור שאתם מספרים, זה כבר יגרום לכם להרגיש טוב יותר. ובמחקר המשך, שלא קשור למחקר הזה, אבל מחקר נוסף שאדלר עשה, הם עקבו אחרי אנשים בגיל העמידה. והאנשים האלה היו חלק ממדגם גדול יותר, מדגם לאומי, ומדובר על מבוגרים שהעריכו אותם כל 6 חודשים במשך כמה שנים. ומה שהם רצו, לראות את הקבוצה של אנשים בפעם הראשונה שהם השתתפו במחקר, ולבדוק את השינוי עד בפעם השנייה שדגמו אותם. ומה שהם ראו זה אנשים ש... נניח, לא היה להם סרטן, לא היה להם מחלות לב או סוכרת מסוג 2, ואחר כך גילו שיש להם. כלומר, כל מיני הבחנות רפואיות משמעותיות. הם ממש הסתכלו על הבחנות שיכולות להשפיע לשלילה על החיים של האנשים, ומכיוון שהמדגם היה כל כך גדול, הם יכלו ממש לחלץ איזשהו מדגם מובהק. למשל, אני אתן דוגמה למה הם עשו, הייתה להם אישה אפרו-אמריקאית בת 56 עם השכלה אקדמית, עם סרטן השד, ואל מולה אישה אפרו-אמריקאית בת 56 עם השכלה אקדמית שלא גילו אצלה סרטן השד. ואמרנו, בהתחלה כולם היו בריאים, ורק אחרי 6 חודשים הם הסתכלו על האנשים שככה גילו שיש להם או סרטן או מחלות לב או סכרת וכו. והייתה להם, אמרנו, את נקודת הציון הראשונה לפני שהם חלו, ואז היו להם סיפורים של האנשים, ומה שהם מצאו זה שבקרב האנשים שחלו, חלקם השתפרו, חלקם החמירו, והמנבא הכי טוב לבריאות הנפשית שלהם היה הסיפור שהם סיפרו לפני שהם חלו. וזה היה מדהים, כי אם הם סיפרו סיפור שהם יכולים להתגבר על קשיים, שהם בשליטה, שהדברים, גם אם הם שליליים, הם בסוף הסתיימו כדברים חיוביים, כלומר סוף טוב, אז זה ניבא את ההתמודדות שלהם הרבה הרבה יותר טוב. כלומר, זה היה מנבא מאוד משמעותי לאיך האנשים האלה הולכים להתמודד. ולכן יש המון המון משמעות לסיפור שאנשים מספרים. ובהקשר הזה, מחקר נוסף שמסתכל על הנושא הזה של סיפורים, זה מחקר שעשתה אשלי מייסון, שהיא חוקרת של סטרס, של לחץ, היא מסתכלת על ההשפעות של לחץ על הבריאות, והיה לה מדגם של הורים, ומחצית מההורים היו להם ילדים עם אוטיזם בתפקוד נמוך, משהו שהוא ככה מאוד מאוד מלחיץ, והמחצית השנייה, קבוצת הביקורת, הייתה הורים לילדים נוירוטיפיקליים, וכמובן הם לקחו מהם את הסיפורים, ועקבו אחריהם במשך 18 חודשים, וכמובן מדדו את הבריאות הנפשית של ההורים, אבל הם לא הסתפקו בלמדות הבריאות הנפשית של ההורים, היה להם גם מדד שנקרא טלומרים, שזה כמו הקצוות של הכרומוזומים שלנו, וכשהכרומוזומים שלנו מתחלקים, הטלומרים מדרדרים, כלומר אנשים לעתים קרובות מדברים על טלומרים כמדד ביולוגי של תגובות לחץ, או אפילו הזדקנות מוקדמת או מואצת, כי לאורך הזמן הם הולכים להתפרק באופן טבעי, אבל יש כל מיני גורמים כמו סטרסורים שמאיצים את ההתפרקות שלהם, ומה שהם מצאו זה שההורים שסיפרו סוג מסוים של סיפור על החוויה שלהם כהורים, אז הם הראו פחות קיצור של התלומרים מהורים אחרים, וזה ככה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, איזו חוויה? מה החוויה? אז דיברנו על חוויה של שליטה, שהם לא פסיבים, שלא החיים קוראים להם, החוויה שהם בעמדת הנהג, חוויה של חיבור שיש להם אל מי לסמוך, שיש להם עם מי לחוות את הדבר הזה, וחוויה שבסוף כל רע יש איזושהי נקודת אור, שתמיד הדברים משתנים והופך להיות גם טוב. אז כמובן שנשאלת השאלה הברורה, איך אפשר לקחת את כל המדע הזה בצורה יותר ספציפית, ואיך אפשר לכוון אותו לסיפור שהוא ככה יותר פרודוקטיבי. אז אין הרבה מחקרי התערבות בסיפור נרטיבי, אבל יש משהו שהוא כן מאוד מאוד מעניין. לקחו את הספרות הפסיכולוגית על זהות נרטיבית, ומה שעשו, ממש פיתחו תוכניות שהמטרה שלהם היא לעזור לאנשים לספר על עצמם סיפור טוב יותר. אז מה הם התמות שהמחקר מראה שהן תמות חשובות בתוך הסיפורים? אז קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להיזהר ממנו זה להבין שאין גישה אחת לכולם, אין פתרון שמתאים להכל, אבל כן יש מספר דברים שהמחקר מראה בצורה עקבית. והדבר הכי חשוב זה פשוט ההבנה שאתם לא רק הדמות הראשית בסיפור, אתם גם המספרים, ממש כמו שאמרנו בהתחלה, והרבה פעמים התובנה הזאת מעצימה אנשים שהם מבינים שהדברים לא פשוט קורים להם, אלא הדרך שהם יוצרים משמעות ממה שקורה היא מאוד מאוד חשובה. ויש מספר תמות שנחקרו לאורך השנים, והדבר המעניין הוא תמת מה שנקרא הגדילה והלמידה, משהו שעושה סיפור טוב. כלומר, אנשים שמספרים את הסיפורים שלהם כסיפורים של גדילה, של למידה, של התפתחות אישית, של אמנם לא הצלחתי אבל למדתי, כלומר כל הזמן יוצרים אינטגרציה ומנסים להבין מה הייתה המשמעות של כל דבר בחיים שלהם, גם הדברים השליליים, גם אם לא היה להם טוב במקום מסוים או בבית ספר מסוים, האנשים האלה נוטים להראות גם רמות גבוהות יותר של רווחה פסיכולוגית. דבר נוסף, מעבר לגדילה, מעבר לאיך זה גרם לי לגדול, איך זה גרם לי להתפתחות, אנשים שמוצאים משמעות בחוויות שלהם, כלומר לא רק משמעות אישית, אלא משמעות שבעצם הדברים לא סתם קרו לי, הייתה לזה סיבה, אנשים האלה מראים חוסן נפשי רב יותר. עכשיו דיברנו גם על תמת השליטה או האג'נסי או הסוכנות, כלומר הרגשה שיש כוח להשפיע על החיים, שאנחנו לא רק קורבנות של נסיבות, וכמובן השייכות והקהילתיות, כלומר הרגשת חיבור לאחרים, שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר וגם שיש לנו למי לפנות. עכשיו, זה לא אומר שתמיד אפשר להיות אופטימיים. חלילה עכשיו קיבלנו בשורה נוראית על איזושהי מחלה, לא תמיד אפשר לעשות אינטגרציה, לא תמיד אפשר למצוא משמעות. זה מרגיז אותי שאומרים לאנשים, בוא תמצאו משמעות, כן, כי אתה עכשיו קיבלת הבחנה של סרטן, אבל בוא, לא, אי אפשר למצוא משמעות בהכל. אבל כן, עדיין, גם אם אנחנו לא נייצר את תמת הגדילה והצמיחה, עדיין אפשר לספר את הסיפור שנותן כוח להמשיך. וזה יכול להיות תמה של חיבור לאנשים אחרים, או שזה יכול להיות תמות נוספות. ולכן, אם אנחנו רוצים לעזור לעצמנו לספר סיפור טוב יותר, חשוב שאנחנו גם נשים לב לסיפורים שאנחנו חושפים את עצמנו אליהם. כלומר, איך האנשים מסביבנו מדברים על כישלון, איך הם מדברים על הצלחה, על יחסים, על עבודה, על משמעות. ושימו לב שיש כאן גם אחריות, כי כל פעם שאנחנו מספרים את הסיפור שלנו לאחרים, אז אנחנו גם משפיעים עליהם, אבל אנחנו גם משפיעים על עצמנו. ולכן, כשאנחנו מספרים סיפורים, כשאנחנו מספרים על משהו שקרה לנו, אז אנחנו אף פעם לא מספרים אותו כעובדה. אנחנו תמיד מכניסים כל מיני נרטיבים קטנים, שאפילו לא תמיד אנחנו שמים לב אליהם, ואני כן רוצה שתתחילו לשים לב. אני אתן לכם כמה דוגמאות קונקרטיות. קחו לדוגמה פיתורים מהעבודה. אפשר לספר את זה כי אני לא מספיק טוב או אני כישלון, ואפשר לספר את זה כי היה זמן של שינויים בעבודה, ועכשיו יש לי הזדמנות למצוא משהו שיותר מתאים לי, לקחת הזמן, להבין מה אני רוצה או ללמוד משהו חדש על עצמי. סיום קשר זוגי, אני יכול לספר את זה כי אני לא אמצא עבודה, אהבה בחיים, או אני לא ראוי לאהבה, או למדתי על עצמי הרבה על מה שאני רוצה מעצמי וביחסים, או למדתי שכרגע זה לא זמן טוב לי להיות בזוגיות, וגם אפילו לגבי מחלה אני יכול לספר את זה כי החיים שלי נגמרו, או אני לומד לחיות בצורה שונה, להתחיל להבין שהזמן קצר ולשים דגש על דברים שחשובים לי באמת, וזה לא אומר להכחיש את הכאב או הקושי, זה כן אומר למצוא דרכים להכיל את הכאב בתוך הסיפור שנותן לנו את הכוח להמשיך לגדול. ובהקשר הזה אנחנו צריכים לשים לב למי שמאיתנו הוא הורה, לגבי הילדים, איך אנחנו יכולים לעזור להם לפתח כלים נרטיביים טובים יותר. ודבר ראשון, לשים לב איך אנחנו מדברים איתם, איך אנחנו מאבדים איתם את החוויות, היום יום שלהם, ולא רק מה קרה בבית הספר, אלא איך הרגשת, מה למדת, איך זה שינה אותך, ולשים לב אם אנחנו מדברים שונה, אם יש לנו ילד או ילדה, בן או בת, ובאמת על ידי קריאת סיפורים מגוונים, או לספר להם סיפורים מגוונים, שמראים דרכים שונות להתמודד עם קושי או דמויות שונות או גיבורים שונים, זה נותן לילדים את סל הכלים, סל המיומנויות להתמודד. ודבר נוסף, גם דוגמה אישית משמעותית, כי הילדים שלנו שומעים איך אנחנו מדברים על הקשיים שלנו, ועל הכישלונות שלנו, ועל ההצלחות שלנו, ואתם צריכים לשאול את עצמכם, האם אתם מודלים עבורם על איך לספר את הסיפור שנותן כוח. ולכן זה מאוד מאוד משמעותי. אז איך אתם הולכים ליישם את כל התובנות האלה בחיים שלכם? אז קודם כל, תשימו לב לסיפורים. תתחילו ממש לשים לב לסיפורים שאתם קודם כל מספרים לעצמכם. איך אתם מדברים על העבר? איך הקול הפנימי שלכם מדבר? איך הוא מדבר על ההווה, על העתיד? האם אתם שמים את הקשב על מה שאפשר לשלוט או על מה שאי אפשר? האם אתם מפנים את הקשב לדברים שהיו מוצלחים או לדברים שהיו פחות מוצלחים? האם אתם מפנים את הקשב למשאבים שאין לכם? כלומר, אם היה לי אז אני אעשה, אבל כרגע אין לי, או אתם מסתכלים על מה שכן יש ובוחרים להתמקד בו. ודבר נוסף, תנסו לזהות דפוסים, כי יש תמות שחוזרות על עצמם, וזה משהו שאני ככה אוהבת מאוד לעשות, להגיד לאנשים, לספר לי 3-4 סיפורים, ואתם תראו כבר תמות שחוזרות על עצמם, האם אתם תמיד הקורבן, האם אתם תמיד הגיבור, איזה תפקיד אתם לוקחים בחיים, איזה תפקיד אתם לוקחים כשיש עוד אנשים, אולי איפשהו אתם מרגישים שמצופה מכם תמיד לקחת את התפקיד הזה, ולא בטוח שאתם רוצים לקחת את התפקיד הזה. ושלישית, תשאלו את עצמכם, האם הסיפור הזה שאני מספר, האם הנרטיב עוזר לי או פוגע בי, האם הוא נותן לי כוח להמשיך ולגדול, או שהוא מגביל אותי? ואם הוא לא משרת אתכם, תנסו לספר אותו אחרת. כלומר, לא לשקר, לא להתכחש לכאב, אבל כן לחפש זוויות אחרות ומשמעויות של אפשרות לספר את הסיפור אחרת. ואתם תראו שברגע שאתם מתחילים לספר אותו אחרת, תוך שבוע, שבועיים, כבר תתחילו להרגיש הרבה יותר טוב, ולא רק זה, גם אנשים, כשהם ישמעו את הסיפורים שלכם, הם יתחילו לאט לאט להתייחס אליהם אחרת. אז ככה, מאוד משמעותי להתחיל לשים לב, כי תזכרו, הסיפור שלכם לא משפיע רק עליכם, אלא על כל מי שנוגע בחיים שלכם, אז תשימו לב לסיפור שאתם מספרים, ותודה רבה על ההזנה. ואנחנו נתראה פה בפרק הבא, ואני מזכירה ב-27/9 את הבר גיורה, הרצאה על פסיכולוגיה חיובית ובודהיזם, ואם אתם רוצים להירשם למאסטר קלאס, כנסו לאתר שלי ללירז מרגלית, תלחצו על מאסטר קלאס, ויאללה, זה הזמן להירשם, להתראות בפרק הבא.